שלום חברים, ברוכים הבאים, שלום עורך דין יורם מורים.
שלום וברכה.
טוב, אנחנו ב-11/10/2021, שנה ושבעה חודשים לתוך הונאת הקורונה, אני קורא את זה. ומה שקורה זה שיותר ויותר אנשים איבדו אמון במערכת הבריאות, ברופאים, בבתי חולים, ואם חייהם לא מרגישים טוב, או אם הובחנו קורונה ויש להם קושי נשימתי או כל מיני תסמינים, הם לא רוצים לגשת לבית חולים. ממה שאני הבנתי זה שהטיפול שם, אין כל כך טיפול, ובעצם אנשים שם מבודדים וממתינים להידרדרות במצבם עד לכדי קבלת מכונת הנשמה. זה פחות או יותר, אם אני מבינה נכון, מה שקורה שם. על זה אני הייתי רוצה לדבר היום, בעצם על האלטרנטיבות, מאחר ואתה מעורב קצת באלטרנטיבות, במה אפשר במקום, וגם למה הגענו למצב שהגענו. אז על זה הייתי רוצה לדבר איתך היום.
בשמחה.
אז ברוך הבא.
תודה.
אנחנו נעשה פתיח ונתחיל. אני לא הספקתי להודיע עדיין לכל הקבוצות, אנחנו נעשה שוב פתיח נוסף, ואנחנו מיד מתחילים. סליחה על העיכוב. טוב, אנחנו נחכה עוד רגע, אני מתנצלת. פשוט אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים ייכנסו לשידור הזה, ובלי הנהרה יש לי הרבה קבוצות להודיע להם. אז עוד רגע ואנחנו נתחיל. זהו. שלום עורך דין יורם מורים, וברוך הבא.
מורים.
מורים.
כן.
מונו, לא הרבה זמן אני קרא אותך.
מה, מו?
מו.
מה פתאום?
לא.
מורים, אגב, אם כבר,
כל מיני זה משהו חדש.
אז אני אומר לך, מורים, דרך אגב, זה השם המקורי, כך זה בא מפרס, הוא לא מעוברת, והוא בדיוק מה שהוא נשמע, הוא בעברית, מורים, מורה ברבים. הקריאה של שמות משפחה על שם המקצוע הנפוצה בגולה, במיוחד בעדות המזרח, ולפרסים זה אופייני בסיומת רבים.
חידשת לי.
מורים, ככה זה בא.
יפה, אז מורים. אני לא מבטיחה שאני אזכור את זה לפעם הבאה. אני קצת סקלרוטית, אז אני מתנצלת מראש. זה לא אישית.
נכון.
אז אפשר לקרוא לך יורם, נכון?
הכי טוב, יורם.
סבבה. אז יורם, תקשיב. אנחנו איבדנו את אמון במערכת הבריאות, במשרד הבריאות, בבתי החולים, ברופאים, חלק מהם שאנחנו רואים משקרים, מסכנים את חיינו, לא עומדים מאחורי שבועת רופא, ראשית אל תזיק, מעודדים אותנו להזריק חומר ניסיוני ואומרים לנו שהוא יעיל ובטוח, כשאנחנו יודעים שזה שקר. ומתוך המקום הזה, מתוך האיבוד אמון במערכת הבריאות, וגם מתוך הידיעה מה קורה בבתי החולים, עכשיו סביב המגיפה, קץ האנושות, לא נראה לי שבית חולים זה מקום הכי טוב להיות בו אם אני לא מרגישה טוב. ולפני כמה ימים יצא לי לדבר עם איזושהי רופאה שהיא עוסקת בטיפול ביתי באנשים שהם מושפזים בבית או נמצאים בבית, לא יכולים להגיע לבתי חולים. ואני הבנתי אני לא יודעת אם יש לבינם קורונה, אין להם יותר מדי, אחד משרד הבריאות, הם לא קיבלו לחיות מיוחדות מה לעשות עם החולים האלה.
כן, אז אם יורשה לי, אנחנו נמצאים במצב שבו, כמו שאמרת, בבתי החולים, אם לומר את זה בעדינות, יש מענה לא טוב לדמתקרי קוקורינה, קורונה. בסדר? אנשים באים חולים, לא חשוב במה הם מאובחנים, דרך אגב, זה פשוט לא חשוב. רבים אומרים, קורונה או משהו אחר, או... זה לא משנה, מחלות יש, עכשיו יש הרבה, אנשים רבים מורלים, מסיבות כאלה ואחרות, וחולים, ולא מקבלים מענה נכון בבתי החולים, כל מה שאמרתי עד כה, יפה מקל וחומר, באשר לאנשים שהחליטו לשמור את גופם נקי מהרעל. אנשים שהחליטו בשום שכל להשאיר את גופם נקי, באים לבית החולים ויורדים לנפשם. אי אפשר לקבל טיפולים בסיסיים בלי שאתה מוכיח שאתה בריא, או שאתה לא נוסע לך, או שעברת בהצלחה את הבדיקת PCR הזו, שהיא, אנחנו כבר יודעים, לא יודעת להבחין מצב קליני, היא בסיס ההונאה כולה, כן? אז once נתפסת בקוקוריקו הזה, על ידי הבדיקה הבזויה והשקרית הזו, הטיפול בך הופך להיות... איך לומר בעדינות? בטח לא כזה שיכול להציל חיים. הטענה היא שכל מי ששורד את הפרוטוקול המתונף הזה בבתי החולים, עושה זאת למרות הפרוטוקול הזה ולא בזכותו. עכשיו, אם נרד, נוריד את הדברים קצת לפרטים. מה קורה בעצם בבית החולים? כאשר בא בן אדם ומאובחן בקורונה, הוא בגדול, כמובן מבודד עם כל העניין הזה, אף אחד לא מתקרב אליו, מפחד מאוד, בחדר סגור, כן? באים אליו, אם באים, לא תמיד באים בזמן, אם באים אז באים עם החליפת חלל המטומטמת הזו, ולא נוגעים בו, לא מחייכים אליו, הוא מפחד מאוד, לא, אי אפשר להגיש לו כוס מים, ובגדול הטיפול, so called טיפול, הוא בגדול חמצן, נותנים להם חמצן וגם סטרואידים, שזה רעל בפני עצמו, רעל בפני עצמו. חמצן בהתחלה במשקפיים באף, ואחר כך, שזה מידרדר, ואין סיבה שזה לא יידרדר, עם מסכה על האף, ואחר כך, כשזה מידרדר, ואין סיבה שזה לא יידרדר, עם טובוס. כלומר, הרדמה והנשמה. מה אנחנו עושים? מה זה הטיפול הזה בעצם? בוא רגע ננסה לנתח את זה, ואנחנו לא רופאים. אנחנו לא צריכים להיות רופאים כדי להבין את זה, ואל תנסו לעבוד עלינו. רצוי שלא נהיה רופאים כדי שאפשר יהיה להבין מה באמת קורה פה. לרופא רק חיסרון בהבנת העניין. אז אנחנו שאנחנו לא רופאים, ואנחנו יודעים לקרוא חומר אקדמי, ויודעים להסתכל בעיניים אל הדברים, רואים אותם נכוחה. מה אנחנו רואים? חולה כזה מקבל חמצן. זהו טיפול סימפטומטי. הסימפטום הוא חוסר בחמצן, נלעית את הבן אדם בחמצן, אבל לא עשינו כלום כדי לרפא אותו. כמו כל שאר הרעלים שנמכרים בבתי המרקחת, מבטלים סימפטומים, כלומר מבטלים ריפוי, אבל לא את החולי. החולי הוא, יש בעיה בריאות, הריאות לא יכולות להכיל חמצן, מכיוון שהן, למשל, מלאות בלכה. אין שום דבר בבית החולים שעושה ניקיון של הריאות, תרגול של הריאות, הוצאה של הלכה. אתה מלעית אותו בחמצן, המדדים שלו עולים מיד, תבדוק לו סטורציה, הוא פתאום תקין, אבל לא פתרת את הבעיה, זה כמו שהורדת חום לבן אדם, אז הוא מרגיש קצת יותר טוב, כי יש לו פחות חום, אבל את החולי לא ריפאת, להפך, הפרעת לה, לריפוי להתקיים, כן? כי הרי מה זה חום? חום זה ריפוי, זה לא חולי. הוא הדין כאן, אדם מקבל חמצן לריאותיו שלא יכולות להכיל את זה, אז המדדים שלו משתפרים, אבל החולי לא, לא, לא נפטר, הוא לא רואה אוויר נקי, החדר סגור, שחס וחלילה לא יצא משם הווירוס, צריך אותו שם, למה שיצא? הוא לא בחדר מעוברר, אף אחד לא ניגש אליו, הוא מפחד פחד מוות, כי כשקשה לנשום, זה מפחיד. אז הוא ימות. אלונה, אין חוכמות. בן אדם פוחד מהדבר הזה, מקבל חמצן לגופו, בלי לפנות את הריאות, בלי להתחבק עם אהוביו, מפחד מאוד, ובלי לתרגל את הריאות, בלי לשתות הרבה, אין מי שיגיש לו, איך ישתה? צריך לשתות, הוכח כבר, שתייה מרובה, מקלה על הוצאה של הלחם. לשכיבה על הבטן למשל, מקלה על זה, הם לא הופכים אותם בבתי החולים, כי קשה, מסורבל לטרפל במטופל הפוך. אוקיי? סתם דוגמה. אז מה אנחנו אומרים? בבית אפשר לעשות את הדברים לגמרי אחרת. בבית, עובדה, אנשים מתרפאים, אנשים הופכים להיות בריאים, אם הם רק לא מפריעים לגוף. להבריא, זו כל התורה כולה, הרי מה אמרנו? מה זה הרפואה הטבעית בעצם, כן? רק אל תפריע לגוף לרפא את עצמו, שום דבר זולת הגוף עצמו לא יודע לרפא את הגוף. אין חיה כזו.
למה אתה מתכוון לא להפריע?
לא להפריע. אמר לך הגוף, נתן לך סימפטום של חוסר תאבון. גוף יודע למה. תאכל. תצום. זה התחלה של כל ריפוי. תצום. קודם כל אל תפריע לו בהכנסה של חומרים כרגע. תצום. אם אתה מאוד רעב, על פירות וירקות דווקא, לא כבדים, בשר וכאלה, פחממות. שתי הרבה, הרבה מים, שתי שיבה, הוכח, עובד, תשאף שיבה, זה פותח את דרכי הנשימה, מסלק מאיתנו רעלים, מוכח, עובד. חדר מעוברר מאוד, חשוב מאוד העברור, מי שמכם סגרתם אותנו, מה קרה? מי אתם בכלל? שקרנים. מה זה לסגור אנשים בחדר?
רגע, אני רוצה...
אז סוגרים אנשים בחדר, הם לא מעוברים, רק שנייה, הם לא מעוברים, הם מפחדים מאוד, הם גם ימותו.
יורם, מאיפה הידע שלך?
אז זהו.
אז לך מה אתה אומרת?
אז אני אומר ככה, אז... מכיוון שבמצוקתם פנו אלינו רבים, כאשר הם לא קיבלו מענה בבית החולים, אם משום שרצו לאנוס אותם עם מקל באף, ואם משום שרצו שהם יוכיחו שהם נאנסו בכתף, לא קיבלו מענה, מצד שני הם מרגישים לא טוב, הם חולים. אז מן הון להון, מכיוון שאנחנו בתוך עמנו חיים ומכירים את האנשים הנכונים, גם התחלנו לעזור לאנשים, לעזור לעצמם בבית, והתברר שזה עובד. כלומר, יושב בבית, תנוע, חדר מעוברר, תחבק מקרוב קרוב את אהובך, אל תפחד, זה הכי חשוב, אל תפחד. כשנסעתי דברים, הייתה לי הזכות לשאת דברים בחיקר רבין בעצרת הכלל עולמית, סיכמתי את הדברים במילים, מי שטוב לו ושמח לא חולה. זו כל התורה כולה דרך אגב. יאמר לך את זה, שבי עם נדר בוטו, דוקטור נדר בוטו יסביר לך בדיוק את העניין הזה. מי שטוב לו ושמח לא חולה.
שאגב, שהאירועים שלו עכשיו בתחת לירוק, בסוגריים.
אז אם תרצי גם אומר מילה כאן, איך לומר את זה בעדינות, בלי לסבך את העניינים, אפשר להיכנס, הבנתי שאפשר.
הבנתי.
כן. אצל זה, אוקיי, לא נוסיף שם. אני אומר רגע, רק שנייה אחת מילה, והייתה זו דוקטור מיכל הרן היקרה, שהוציאה פוסט ממש היום, וחשוב לי להקריא אותו ממש. אני מבקש, כי זו הבהרה מאוד חשובה. אומרת מיכל הרן, אני מבקש להבהיר שוב, אני וחבריי לא המצאנו תרופת פלא לקורונה, כדי להמציא תרופה נדרש מחקר מעבדתי במשך שנים, בדיקת התרופה על חיות מעבדה, מחקר קליני רב שלבים, וקבלת כל האישורים הנדרשים בכל אחד מהשלבים, זה לא מה שעשינו ואפילו לא קרוב לזה. אפילו כדי לייצר התוויה חדשה לתרופה קיימת, נדרשים מחקרים מבוקרים, אמנם פחות מדוקדקים, שמראים את יעילותה ובטיחותה, גם את זה לא עשינו. פרוטוקול הטיפול שלנו מבוסס על המחשבה של הגוף שלנו, יש מנגנונים שמאפשרים לו להתגבר על מחלות וזיהומים, כאשר יש לו תנאים טובים להחלים. על זה בדיוק דיברנו. המחשבה הזו אינה חסרת היגיון, אם חושבים על כך שעד לפני כ-100 שנה, זאת הייתה הגישה הטיפולית היחידה האפשרית. אין ויכוח על כך שהרפואה המודרנית, עם כל הישגיה, הצילה חיים של אנשים רבים, אבל אסור שזה יגרום לנו לשכוח את החשיבות של הטיפול התומך על כל היבטיו. התנאים האופטימליים להחלמה תוארו בספרים שנכתבו על ידי אבות הרפואה, הם הגיעו עליהם לא על ידי מחקרים מבוקרים, אלא על ידי הסתכלות מעמיקה, מעקב אחרי כל שלבי המחלה והרבה מאוד מחשבה. הם שילבו בטיפול גם מאכלים, תבלינים וצמחי מרפא עם אפקטים פרמקולוגיים עדינים. הרבה מהצמחים האלה גם שימשו למניעה של מחלות וניתן למצוא אותם במנהגי האכילה והשתייה של תרבויות שונות. הרופאים האלה, בגלל שדאגו לבריאות של עצמם והאמינו ביכולות של גופם, לא חששו גם לשבת ולהחזיק את ידו של חולה קודח מחום. בעידן המודרני, הגישות הטיפוליות האלה נדחקו לשוליים על ידי המזון המוכן, חומרי הניקוי שחוסכים עבודה וזמן ותרופות שפועלות במהירות ומטפלות בטווח הקצר והבינוני בנזקים שנגרמים מאורח החיים המודרני. גם הרופאים כבר פחות יושבים ליד מיטתו של החולה ומחזיקים את היד שלו, כי אין כבר זמן לזה. מהתגובות שאנחנו מקבלים מאנשים שנעזרו בהמלצות שלנו, מסתבר שגם היום יש מקום לגישות העתיקות לריפוי והחלמה. מסתבר שלקיחת פסק זמן, תמיכה מהסביבה, הקפדה על מנוחה ופעילות לסירוגים בהתאם לצורכי הגוף, סביבה שקטה, חדר נקי ומוברר ללא ריחות עזים, מזון עדין ולא מעובד תוך תיקון חסרים תזונתיים שנובעים מאורח החיים המודרני, שימוש בתבלינים וצמחי מרפא מסייעים מאוד להחלמה, לתהליך ההחלמה. כשאני רואה עוד ועוד פוסטים של אנשים שכותבים שהחלימו בזכות הפרוטוקול שלנו, זה אומנם מאוד מחמיא, אבל האמת שכל מה שעשינו זה לאגד ביחד את החוכמה רבת השנים של תרבויות שונות בחוברת מהירת עיניים. לא אנחנו המצאנו אותו, אלא הטבע ואותם אנשים שלמדו במשך שנים איך להשתמש בכוחות הריפוי שלו, כדי לתת למנגנוני הריפוי הטבעיים שלנו את התנאים הטובים ביותר לפעול. אם זה תמיד מספיק, ודאי שלא, אבל במשך שנות עבודתי כרופאה, אומרת דוקטור מיכל הרן, למדתי עד כמה זה חשוב גם לצד טיפול תרופתי במחלה קשה. עד היום, המטופלים שלי זוכרים איך ישבתי לצד מיטתם, החזקתי להם את היד ברגעים הקשים, והעברתי להם את המסר שאני מאמינה ביכולתם להחלים. וגם היום, כשמתקשר אליי חולה מבוהל וחסר אונים, אני מזכירה לו איך לתת לגוף שלו את התנאים האופטימליים להחלים. לא פחות ולא יותר מזה. איך לתת לגוף את התנאים האופטימליים. הדבר הראשון שאנחנו עושים עם איש יקר שמו עדי בן שטח, שהיה שותף למיזם הנפלא הזה, ומנהל אותו אגב. הדבר הראשון שאנחנו עושים עם מטופלים, עם אנשים שמרגישים שחולים ולא יכולים ללך לבית חולים, או מעדיפים שלא ללך לבית חולים, הוא להרגיע. כלומר, בוא קודם כל תירגע, אל תפחד מזה, ותהיה בסביבה תומכת, מעוברת, עשינו חצי מהעבודה. עוד חצי, פעילות. כל הזמן פעילות, אנחנו מדרבנים את האנשים לקום, בוא תבחר, מה אתה מעדיף עכשיו, מה את מעדיפה, לשטוף כלים, לנקות את הסלון, לסדר את האחר, לסדר את המשימה, ויאללה, הולכים עליה, ברבק, מרביצים עבודה. ככה עושים בריאות, ככה מרפאים אנשים, אנשים שוכבים בבתי החולים בחדר מבודד, עם סמרטוט מטומטם על הפנים, לא יסלחו לי אם אני לא אגיד את זה, אלונה. סמרטוט מטומטם על הפנים, אין לו שום תכלית. כל תכליתו הוא החצנת העבדות והשליטה, החצנת המסוכנות המדומה הזו, שהמצאתם לנו. שוכבים עם הסמרטוט הזה כשהם לא מקבלים חמצן, מבוהלים, מבודדים, לא פעילים בכלל, הוא לא זז. איך עברי?
כן.
אלון, את מבינה?
כן, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות לגבי מה שאתה אומר. הכי קפץ לי זה גם האמירה של דוקטור מיכל הרן וגם שלך לפני כן, להיות במגע ובקשר עם הקרובים.
אגב, זה לא, כן, אוקיי, כן.
ומרוב שהפחידו את הציבור אפילו, באינסטינקטים אני שומעת חולה קורונה, אז אתה יודע, לתפוס מרחק.
אז אנחנו מתקרבים לפחד.
כי זה הזה, מאוד שטור. מדבק, הם אומרים שזה מאוד מדבק, וגם אנחנו שומעים על אנשים שנדבקו בקלות, והם אחד לשני, וכל המשפחה נדבקה. זאת אומרת, אני חושבת שהעניין הזה בכלל של הפחד מהדבקה, זה אחד הדברים שבגלל שיצרו פחד של הדבק, מלהידבק בזה, כי זה קטלני, אז גם המשפחה לא מתקרבת, כי אלה הנחיות, בידוד, וגם הצוות הרפואי לא מתקרב, כי גם הוא לא רוצה למות.
לא לשכוח שאמרנו עוד מתחילת התהליך, שנדבקים זה בכלל טוב. שום דבר לא יכול ליצור חסינות עדר זולת ההדבקה המונית הזאת. צריך, ואגב כולם כבר, זה עבר על כולם, זה הכל קשקוש מה שקורה עכשיו. מה שקורה עכשיו זה שאנשים מסתבכים כאשר הם חולים בווירוס פשוט. עונתי, כמו כל וירוס עונתי שהכרנו עד כה, מסתבכים כי הם פוחדים מאוד ומגיעים לכדי פרוטוקול מתונף. שום דבר פחות מזה. פרוטוקול הורג. עובדה.
אני יודעת שמבחינה סטטיסטית, לפחות הדיווחים שיוצאים מבתי החולים, זה שמי שמגיע להנשמה, מכונת הנשמה, זה 50% לצאת משם בחיים רק.
בוא ננסה לחשוב מה עשינו לו עם מכונת ההנשמה הזו. הנה אמרנו, לא תרגלנו אותו, לא הזזנו אותו, הלעטנו אותו בחמצן, ולא מקייחים, ואיך הם יכולים, מי יבוא יקייח אותו, מי יהפוך אותו, מי ייתן לו, מי יוצא ממנו, מי יתרגל אותו, הוא לא זז.
אז מה זה תנאים למות?
זה פשוט תנאים לא להבריא, נאמר את זה בעדינות, זה ברור לגמרי לאן זה הולך, ואנחנו עסוקים הרבה מאוד, בהרבה מאוד מהזמן, לא רק באנשים שבחרו לטפל בעצמם בבית, אלא גם בכאלה שנאלצו ללכת לבית החולים ומנסים לעזור להם שם, אבל גם זה לא כל כך אפשרי. כלומר,
הם לא נותנים להתקרב.
בדיוק, לך תזיז את הרופאים שם מהפרוטוקול הזה שהונחת עליהם, וזה קשה, זה בלתי אפשרי. בן אדם שכבר הגיע לשם, קשה מאוד מאוד לעזור לו. כלומר, אם הוא כבר כבול לפרוטוקול הזה, יש בעיה. לכן, ואנחנו גם לא, רק שנייה, רק להבהיר, אנחנו לא, חס וחלילה, לא ממליצים לאף אחד לבחור בדרך טיפול כזו או אחרת. מה שחשוב לדעת, שבמחלות האלה, חשוב לעבוד על זה. כלומר, אתה צריך להיות פעיל, אתה צריך להיות רגוע, אתה צריך להיות שמח וטוב לבד, כמו שהיית עם שפעת לפני שנתיים, ואתה מבריא. זה כל העניין.
אז בעצם חלק מה שמנפח את כל המגפה הזאת, זה חרדה שהם זורעים בציבור כל הזמן. חרדה. ואז כשבנם שומע שיש לו קורונה,
ממילא תסמינים מוחמרים וכן הלאה וכן הלאה. בוודאי, בדיוק. זה החלק הכי חשוב של העניין, ההפחדה הזו. הרי אמרנו, ההפחדה זה הכלי הכי חשוב בכלל בכל האירוע הזה. בלי הפחדה, אין שליטה. והוא כבר אמרתי, אני בהזדמנות רבות נוספות, לכל העניין הזה הרי אין שום קשר לרפואה, אלונה. כל מה שקורה כאן זה ניסיון להשתלט על בני אדם, עד כדי הפיכתם לעבדים, עבדים נרצעים. הנה, עובדה מול העיניים, אנחנו רואים את זה, אנשים הולכים עם סמרטוטים על הפנים, זה משגע אותי כל פעם מחדש, אני רואה בן אדם עם סמרטוט על הפנים, אני בהתחלה מרחם. מרחם עליהם. אז ההפיכה של אנשים לעבדים נרצעים ונשלטים, הא ותו לא, זה כל העניין. זה לא קשור לרפואה בכלל. ומכיוון שכל העניין הזה לא קשור לרפואה, אנחנו אומרים, ברח לי מה שרציתי לומר.
אז בואו, יעזור ככה, אני רוצה לדבר. אני מבינה שאם מישהו מרגיש לא טוב, יש את האפשרות לפנות אותו לבית חולים, וגם אפשרות שנייה, אני מבינה, זה לדבר שנקרא אשפוז ביתי.
זה לא
אשפוז. על ידי קופת החולים. אשפוז בית.
את זה אני לא מכיר, אבל אדם כמובן, כן, לא, אדם רשאי, מבחינה חוקית לפחות, אדם רשאי לבחור, אדם רשאי לבחור את דרך הטיפול בו, כן, אפשר להזמין גם רופא של קופת חולים, אני לא יודע עד כמה הדבר הזה הוא אפקטיבי, וגם אם הוא בא, מה הוא ירשום לו? את יודעת, הוא צריך, הוא מכיר את הפרוטוקול הזה, את החמצן.
אלה הם כלים לרופא.
אז בדיוק.
לא, אם זה בסכנת הידרדרות לחמצן, פשוט הרופא הסבירה לי בצורה מאוד מפורטת. אם הפציינט בסכנה שמצבו הידרדר לחמצן, למכונת הנשמה, אז ישר ההמלצה היא לפנות אותו, ולא מאפשרים אשפוז ביתי. אבל אם יש אשפוז ביתי, אין פרוטוקול טיפול. אין להם פרוטוקול טיפול. זאת אומרת, משרד הבריאות, במשך שנה ושבעה חודשים, שהוא מתמודד עם המגפה הזאת, עד היום לא השכילו לומר לרופאים, לתאסף את האוכלוסייה עם ויטמין C, ויטמין D, אבק, סלניום, לבונה, לנשום מדי שיבה, לעשות נשימות, להירגע, לנשום אוויר, לעשות תנועות של להרחיב, זאת אומרת, אין שום דבר שמשרד הבריאות ממליץ היום, אני לא מדברת גם על מניעה, אין בכלל התייחסות למניעה, אבל לא מניעה ולא לאחר חולי, אין לי משרד הבריאות מה להציע. הדבר היחידי זה שב בבית ויבוא רופא כל פעם לבקר אותך, ואם תהיה הידרדרות, נשלח אותך לבית חולים, ששם גם שם תשכב כמו שק תפוח אדמה, עד שתהיה הידרדרות במצבך, ואז נדחוף לך את המכונת חמצן, שלפי מה שאתה מתאר בעצם, ה-50% שיוצאים מזה בחיים, זה פוקס. כי אם לא טיפלו בהם ולא תקיחו אותם...
הם פשוט עשו את זה למרות הטיפול הקלוקל הזה, כן? וואי. הם היו מספיק חזקים כדי להתגבר על זה, כן.
וואי.
זאת טענתי. הטיפול בבית החולים, וזה אני יכול לומר בוודאות, הטיפול בבית החולים, לפחות מה שקרוי קוקוריקו, לא מקדם הבראה. זה במינימום, זה ברור לגמרי, הוא לא מקדם הבראה.
כן.
וכאמור, מי ששרד את זה, עשה את זה למרות זה ולא בזכות. המצב הוא לא קל, אני אומר, נטעו בנו, נרמלו לנו יותר מדי דברים חולניים, ממש מטורפים.
כן.
נרמלו לנו את האפשרות להפריד בין אנשים, פאק יו, לא מפרידים בין אנשים, תפרידו בין האמא שלכם, ואנחנו לא נפרדים מאהובנו. וואלק, לא נפרדים. מה תעשו? אנחנו לא נפרדים מהאהובנו, אנחנו מתחבקים ומתנשקים ומתקרבים ומזדיינים ועושים אהבה. לא חולי. נרמלו לנו את האפשרות להפריד בין אנשים. לא אפשרי. לא נורמלי. אסור להפריד בין אנשים. ואם ברפואה שלכם מפרידים בין אנשים, קחו את כל הרפואה שלכם ותלכו קיבינימט עם כל האקדמיה ועם כל מגדלי השן שלכם. לא שווה גרוש, לא שלנו. אם ברפואה שלכם מכסים פניו של אדם בסמרטוט מטונף על הפנים, קחו את הרפואה הזו ותלכו איתה קיבינימט. פשוט כך, אלונה. אלה הדברים.
יורם, בסגרים שמו לנו מחסומים של שוטרים, כדי שהשוטרים יוודאו שאנחנו חלילה לא נלך לבקר את ההורים שלנו.
כל מה שהם אמרו לעשות, אלוהים אמר לעשות אפוא.
כן.
אלוהים אמר, אתה חולה, תנשום אוויר טוב, ותתקרב ותתחבק עם אהוביך, ותהיה פעיל, לא תשקע לתוך הדיכאון והפחד. אז הם אמרו אפוא. הם אמרו, תלך, תהיה, תפחד, תשכב עם סמרטוט מטומטם, מבודד בחדר חשוך ומבוהל כולך, קשה לך לנשום כי אין מזור. וזה לא מביא בריאות, זה פשוט מאוד.
אני ממש מסכימה איתך. אני בחוויה שלי שפל המדרגה, זה שאני צריכה לשקר לשוטרים ליד הבן שלי, שאני הולכת לבקר את אמא שלי.
כן.
על מה אנחנו מדברים?
כן.
פשוט לא יומן, והתוצאה של ההנחיות שלהם החולניות זה שעשרות קשישים מצאו את מותם ונרכבו בבתים מרוב דאגה לבריאות הציבור.
גם היום, גם היום זה קורה, גם היום זה קורה, ובולעים את כל סיפור ויהם מטורף כאשר יהם, פשוט בולעים את זה בלי לנסות ללעוס אפילו. אמרו להם שמסוכן בלעו את זה, אמרו להם את המסכה בלעו את זה, אמרו להם אחד בלעו את זה, אמרו להם שניים בלעו את זה, אמרו להם שלוש בלעו. עד מתי? וואלה, תעצרו רגע, תבדקו, מה העניינים? אולי יש פה איזושהי טעות, אולי משהו לא בסדר.
איפה הם יבדקו? הם מקשיבים לטלוויזיה.
וואו.
עטילה שום פבלי, ויולן יולן משהו, ואילה, כל שופרות שנה.
מביימים את הסכנה, ומשקרים בטלוויזיה, ומראים תמונות של אנשים שהם מאוד וזה לא מחוסן, וכמחוסן, מה אתם בלבלים את המוח? תבדקו סביבכם, תסתכלו רגע סביבכם. כל מי שלקח את הזריקות, חולה. כל הזמן חולה. הוא ישקר לכם, הוא יגיד לכם שהכל בסדר. הוא חולה. אם במסחרות, אם בכאבי ראש, אם במיליון סימפטומים, כאבים פה, גלי חום פתאום בפריפריה.
עייפות מטורפת.
אנחנו לא לקחנו את החומר. אנחנו ברגיל לא חולים, ואם אנחנו, זה עובר לידינו, אנחנו גם יודעים להבריא. שותים מים, עובר. למה? כי לא מפחדים. זה כל העניין כולו. מי שטוב לו ושמח לא חולה, זה פשוט.
אתה יודע, יורם, שהעניין הזה באמת שאנחנו נמצאים בימים שקריסות מערכות, ומתוך השבר והבגידה של הרופאים ושל 120 חברי כנסת,
לא כולם, דרך אגב, צריך לומר את זה, כן, תכף נדבר על זה.
חברי כנסת?
לא חברי כנסת, נדבר על
זה. הרופאים, נכון. מתוך השבר הגדול ומתוך הוואקום שנוצר,
כן,
חייב לקום, מחתרתי או לא מחתרתי, חייבת לקום אלטרנטיבה שתיתן לי מענה אם אני לא רוצה לגשת לבית חולים.
ומחתרתי אמרה אלונה, לא בכדי, וואלה, תראו לאן הגענו.
אני לא רוצה.
למה אני צריך להיות במחתר? לא, אבל אני רוצה להתרפא בדרך מסוימת. רופא מסוים רוצה לרפא בדרך מסוימת.
אני לא רוצה את הפרוטוקול של משרד המחלות, לא מעוניין.
למה זה נכפה עליי? זה מה שמשגע.
ולמה רופאים שיש להם פתרונות כאלה ואחרים, לא יודעת מה, מכל מיני, לא משנה מה, הם רוצים לעשות ניסוי וטעייה, אני מסכימה.
כן.
למה הם נמצאים במצב שהם בסכנה לתביעה לרשתנות רפואית? בבית חולים מותר להם להרוג את החולים.
בדיוק.
אם זה בפרוטוקול של הפארמה.
כן, בדיוק.
אבל אם זה לא פרוטוקול של הפארמה, וחלילה הם לא יצליחו לעזור, אין להם חיים. זאת אומרת, רק מה שמשרת את הפארמה,
בדיוק,
הרופאים מוגנים.
קחי את הקנאביס כדוגמה. סתם דוגמה. לא קשור לעניין שלנו. מה זה קנאביס? צמח. צמח זה של אלוהים. אז הוא מה עושה? מרפא, לא מרפא? נגיד שלא. בן אדם רוצה לצרוך את זה. אפילו כפלצבו זה עוזר לו למשהו, נגיד. אנחנו הרי יודעים שזה עוזר להרבה מאוד מחלות. אסור.
אסור.
עודת הסבים. אז כדי לקבל אישור לקנאביס רפואי, אתה צריך להוכיח להם לפני זה שצרכת במשך שנים רבות את דמתקרי תרופות, בעצם רעלים,
את הרעלים
של הפארמה. אתה צריך להוכיח להם שצרכת מספיק רעלים כדי לקבל אישור לצמח, צמח של אלוהים. איך יכול להיות? רק הכפייה הזו צריכה להאיר את עיני אנשים. איך יכול להיות שאנשים, רופאים שרוצים לרפא, לטפל בדרך אחרת מאשר הפרוטוקול הזה, צריכים לעשות זאת במחתרת? אלונה, איך יכול להיות שספר מדעי לחלוטין נתמך בתימוכין מדעיים בין 405 עמודים? קוראים אותו צבים כל הדרך למטה. איך יכול להיות שאנחנו לא יודעים מי מחבריו? איך יכול להיות שאנשים כאלה, ספר כל כך מכובד, לא יכולים לשים את שמם על כריכת הספר הזה? איפה זה מה זה אם לא דיקטט? נגיד שהם מדברים שטויות. מה פתאום הם צריכים לפחד מזה? למה? קוראים לזה דיקטטורה הוותולו. זה מה שאמרנו. שום קשר לרפואה. ליטה.
ואם אני מאמינה בשטויות?
זכותך, זה מה אני אומר. זכותך. אז מה הם עשו? למה אני אומר השואה הזו הרבה יותר משוכללת מהקודמת? כי בשואה הזו היה קאפוז בודדים. היום כל הציבור הפך קאפו. למה? הכניסו לו לראש שאיש מסוכן לאחיו. סיפרו להם סיפור מטומטם. סיפור מטומטם, בזוי, אין לו שום בסיס מדעי. סיפרו להם סיפור שאנחנו הנקיים מסוכנים לאלה שהרעילו עצמם.
כן.
הפוך, אם כבר, הפוך, גוטה, הפוך!
לגמרי.
סיפרו להם את הסיפור הזה והם בלעו את זה.
בלעו
את זה בלי ללעוס. ונוצר שיסוי, והנה שיסוי בין איש לאחיו, הוא המתכון לשליטה.
אתה יודע.
עשית הפחדה, עשית שיסוי, עשית כאוס, יש שליטה.
הדבר הזה של השיסוי והסכסוך.
בנט, אני רוצה שתריבו ביניכם. כן, כן.
אבל כל המצב הזה, כל הקרקע שמאפשרת את זה, זה התחיל עוד במסכות, כשאמרו לציבור המאמין למגפה, שאם הם שמים מסכה, אבל אתה לא שם, הם בסכנת חיים. תראה, אני כבר אז ידעתי שזאת הכנה לאותו סרט עם הזריקות, זה ברור.
ברור לגמרי.
עכשיו, של מי הרעיון הזה?
אורייט.
שילמו לו 14 מיליון שקל.
לא, לא, הוא מבקש להדגיש תמיד. לא, לא,
לחברה
שלו.
הוא נוכל, מנובל. איך אנחנו מכספנו, מימנו פרופסור, שייתן טיפים שקרים, שיגרמו לזה שיהיה סכסוך בתוך העם היהודי, בתוך ישראל.
בדיוק, בדיוק. זו העוולה הגדולה ביותר ששיסו איש באחיו, אבל מה שהרבה יותר כואב הוא שקניתם את הסיפור הזה. אלונה, אני מבקש מכאן לפנות אל האנשים היקרים שנאנסו לקחת את הזריקות. ונפגעו. אנחנו, אלונה ואני וכולנו, נחבק אתכם באהבה, כולכם, לא חשוב באיזה שלב. התפקחתם, בואו, אתכם אנחנו צריכים. כי הרי בלי שניצור תשתית של הרבה מאוד אנשים שמבינים עניין, ולא חשוב אם הם לקחו את זה או לא, בלי שניצור תשתית של הרבה מאוד אנשים, לא נגיע אל היעד, לא נגיע אל המטרה.
זה לא ייפסק.
כן.
זה פשוט לא ייפסק.
אז אני אומר, אנחנו צריכים לחבק את האנשים האלה שנפגעו, ומשבת לשבת להגביר את כמות האנשים, עד שבסופו של דבר לא תהיה להם ברירה בטלוויזיה, אלא לשדר את זה. שימו לב מה קורה כאן. בואו רגע נבחן את הדברים. אלפי אנשים מדי מוצאי שבת עוזבים את בתיהם והולכים ברחובות תל אביב. אלפי אנשים. נגיד שהם מדברים שטויות. נגיד. איך יכול להיות שהתמדה כזו, ממוצאי שבת למוצאי שבת, אלפי אנשים ברחובות תל אביב, ואין מילה אחת על זה בתקשורת. רק זה לבד. צריך לפתוח את העיניים לאנשים. ההסתרה הזו, הצנזורה הזו.
הם עשו אותו דבר, אבל עם ההפגנות בבלפור. אתה יודע, שזה לא היה נגד הפארמה.
ההפגנות בבלפור סוכרו יופי, אני ראיתי.
לא, בטלוויזיה?
כן, 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 כן. זה שירת אותם יפה מאוד. אני ראיתי הרבה מאוד סיכורים של ההפגנות בבלפור.
אני יודעת שלא סיכרו, וגם שם... עיוותו את המספרים, ואמרו
זה כן, זה תמיד, עם זה תמיד סיכרו עם הנתונים.
ומי שסיקרה זאת הייתה אורלי ברלב, שהיום היא לא מסקרת את הונאת הקורונה, ואת האסון שיש מהזריקות, שזה נושא בפני עצמו. יורם, תראה, אנשים שמקשיבים לנו עכשיו, וחלילה, הם יחלו, והם לא ירצו להתפנות לבית חולים. מה האלטרנטיבה כרגע? למי הם פונים? מה אפשר לעשות? איך אפשר לעזור להם? יש מספר טלפון שאפשר להתקשר? איפה עומדים האופציות היום? מה הם יכולים לעשות?
אז ככה, אז קודם כל, המיזם להחלים בבית נמצא באוויר, אם כי הוא לא הושק באופן רשמי.
הוא עדיין בפנייה.
כן, הוא עדיין בהקמה. אנחנו מנהליו עוד בוחנים כמה עניינים. ואפשר לפנות דרך האתר, בפייסבוק, הדף בפייסבוק.
להחלים מהבית.
כן, אפשר גם דרכך, אפשר גם דרכי, אפשר גם
דרכנו. משרד הבריאות לא מתאים.
ואנחנו, שוב, לא מרפאים אנשים, אנחנו לא מונעים מאנשים ריפוי, אנחנו לא מונעים מהם להגיע לבית חולים, זה חשוב מאוד להדגיש. אם יש בעיה שדורשת התערבות תכופה בבית חולים, אנחנו ראשונים גם להמליץ על זה, כן?
משרד הבריאות לא מטריד בעניין הזה, זה לא כן, זה בטח אם עוזרים לאנשים להחלים מהבית, זה לא כך מביא קליינטים לבתי החולים שלהם, אז משרד הבריאות נותן לפעול בשקט.
אז אנחנו רואים שרופאים מאוימים, אנחנו מכירים את זה, רופאים מאוימים ומזומנים לשימוע ומקבלים מכתבי התראה ומכתבי הזהרה.
כן.
אלונה, ללא שום סמכות חוקית. הנה אני אומר, אין סמכות מה זה היה שם? חזי לוי? מי זה היה שם? לזמן רופא בטענה כזו לשימוע. אין לו סמכות כזו בחוק. וואלק, אין סמכות בחוק. ואם יש, אני רוצה לראות אותה. תראו לי.
קודם כל
שידברו איתנו. אז הם מאוימים, והם מותקפים, והם מקבלים מכתבים מזויים, והכל משום שהם לא שרתו את האג'נדה השלטת.
שמשרתת את
תעשיית הפרמה. ואלונה, רבים שואלים איך יכול להיות. איך יכול להיות שכל הרופאים שתפים בזה פעולה? מה, כל הרופאים רוצים את רעתנו? אז אני אומר, אף אחד לא רוצה את רעתנו, אלונה. רוב העבדים שמשרתים את השיטה לא יודעים שהם עבדים של השיטה. רופאים הראשונים ליפול בזה. כי רופאים הורגלו, בתי הספר לרפואה כבר נהרסו. בתי הספר לרפואה נהרסו כבר מזמן, מחקר עין, מדע עין, וואלק, אין מחקר אמיתי.
הם לא לומדים כלום על ריפוי וחלות.
הכל משחק מכור. מה עוד לומר? עכשיו, חשוב לציין שיש רופאים טובים ואמיצים שכן אומרים את הדברים למרות האיומים האלה, ואנחנו מבקשים להודות לאנשים האלה, כן ירבו כאלה. אני בכלל בטענה שרופא שמבין מה קורה פה ושותק, עבריין, לדעתי. עבריין. זה פשוט לא הוגן. אם אתה רואה מה קורה, אנשים באים אליך עם תופעות לוואי ואתה לא מדווח,
קרדיולוגים.
לא קושר, קשר סיבתי.
קרדיולוגים.
וואלה, זו עבריינות.
נוירולוגים, רופאי אור, אז, עבריינים.
בדיוק, אז אני אומר כך, תראי, גם משרד הבריאות גם מקל עליהם. הוא עזר להם להיות עבריינים. מטופל בא לחולה, לרופא המשפחה שלו, ורוצה לדווח על תופעות לוואי, אז הרופא יעשה הכל כדי שלא לקשור את זה, גם משום שהדיווח הוא תהליך מאוד מאוד מסורבל. מדובר בשבעה עמודים צפופים שאתה צריך למלא שם ביחד עם המטופל. למה שיעשה את זה? במקום לראות חולה בחמש דקות, הוא צריך לשבת איתו 3/4 שעה. רק כדי למלא את הדבר הזה.
במקום שיעבירו את הפציינט ליחידת המחקר של הניסוי. אז שיהיה צוות שמטפל בזה לפחות, לא רופא.
בדיוק, ולו משום שזה מאוד 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 מסורבל ולא מדרבן את הרופא לדווח, גם משום כך לא. ועוד דבר, נגיד שרופא יתגבר על הסרבול הזה וידווח. שלוש פעמים, ארבע פעמים, קבל מכתב, מסומן. ולק מה עושה? בא אליו בן אדם עם תסמינים, שלא היה לו שום חולי דומה לזה לפני הזריקה, אחרי הזריקה בא לו עם סימנים כאלה, למה לו לדווח? זה מה עשה? זה הפשע הגדול שלו. יעשה שניים, שלושה כאלה, יסומן על ידי משרד הבריאות, ויותקף.
אתה יודע שרופא אחת סיפרה לי שהיא דיווחה למשרד הבריאות על שלושה לקוחות של הפציינטים שנפטרו ביום הזריקה.
פאק.
אתה יודע מה ענו לה?
לא קשור.
הכרנו את הנושא. לא קשור.
לא קשור, לא קשור, אין קשר סיבתי,
לא קשור.
ואין גם ממי להיפרע, מכיוון שאין קשר סיבתי, ואין מי שיקשור קשר סיבתי. כלומר, נניח שאני רוצה לבוא בתביעת נזיקין, לא חשוב למי, למדינה.
ואתה עובדים לנזיקין,
כן,
נכון?
כן, זאת ההתמחות. כן, שם. אני צריך לבוא לבית המשפט עם חוות דעת. אני לא יכול להשיג חוות דעת שקובעת לי קשר סיבתי. אני לא יכול, אין לי ממי, כי רופא שייתן לי חוות דעת כזו, מסכן את הרישיון שלו. מה אתם לא מבינים? תגידו, אתם טומטמים? אותו דבר בסמרטוט המטונף על הפנים. הסמרטוט המטומטם על הפנים כתוב בתקנה, מי שבעקב מוגבלותו, טטטטטטטטט, קושי בנשימה, טטטטטט, פטור. כתוב!
כן.
עכשיו אתה הולך לרופא, אתה אומר, הנה, יש לי, אתה מכיר את ההיסטוריה שלי, אתה רופא שלי, אני אסמתי, אני אללה, אני פה, אני חולה, יש לי חברה מחיפה, נטלי שמה, חולת לב. אחרי ניתוח מעקפים וזה וזה, לא יכולה לשים את הסמרטוט הזה, לא יכולה, תשים את זה תמות. עכשיו לא נותנים לה טיפולים, היא נלחמת בכל העולם בגלל הדבר הזה. הולכת לרופא, תרשום לי שאני פתורה, הוא לא יכול לרשום לי, אסור לו. אבל איך אסור לו? בחוק כתוב שיש אנשים שפתורים. אז למה אתה לא... הנה ההיסטוריה הרפואית, אתה מכיר את זה, אתה יודע שאסור לה לשים את הסמרטוט המטורנף הזה על הפנים. תכתוב את זה, להזזל, רק תכתוב.
אני לא מאמינה שאנחנו חיים בתקופה הזאת, באמת קשה להבין את זה.
מטורף, אבל אני אומר זו זכות, אלונה.
כן.
וואלה, נפלה בחלקנו הזכות להיות הפרטיזנים בשואה החדשה הזו.
אתה אופטימי, יורם?
אין לי דרך אחרת. הפסימיות היא לא חלק מההנחות היסוד שלנו, אנחנו לא לוקחים אותה בחשבון בכלל. אין מצב שהאור לא ינצח.
איך זה ייגמר?
יותר ויותר אנשים יתפקחו ויבינו שבעצם עבדו עלינו שנים ויתחילו לחזור אל הטבע, אל אימא האדמה, אל החיים הפשוטים של פעם. וואלה, כשאנחנו רצינו תפוז, הלכנו לפרדס ליד הבית וכתפנו אותו מהעץ, וגם ידענו איפה בפרדס יש את העץ של התפוז המתוק. אגב, גם לימון מתוק היה לנו.
איפה גדלת?
פתח תקווה, הם המושבות, מלא פרדסים מסביבי. אני גדלתי בתוך פרדסים. היום תגיד לילד לקטוף תפוז, הוא לא יודע איך עושים את הפעולה אפילו. אז לדעתי אנחנו נגיע למקום יותר טוב. אין לי בכלל ספק, אנשים יתפקחו ויבינו שרפואה היא לא מה שסיפרו לנו עד כה. ובכלל הרבה דברים שסיפרו לנו כן. הם לא כמו שסיפרו
כן.
לנו. כל מה שסיפרו לנו מישהו רצה שנדע. כן.
אז בנימה אופטימית yes. זו, נגיד לך תודה רבה.
על עוד דבר.
נשאר כוח על העשייה שלך, על הנתינה שלך, על העזרה שלך, על האנשים. אני יודעת שאתה מעורב בהרבה מאוד מקרים של חסד, היית גם מעורב במקרים שהתפרסמו ו... באמת אתה אחד האנשים שבאמת אנשי אור.
תודה.
אנשי אור, באמת, יורם, אני ממש מרגישה זכות שהכרתי אותך בתקופה הזאת, ושנזכה לעשות חסד עם כמה שיותר אנשים, ולהביא לכאן את השינוי. אני לא יודעת אם זה יבוא מהזירה המשפטית, נראה לי שלא כל כך.
אני כבר מזמן אמרתי, לדעתי, הצעד לא יבוא מבית המשפט בעת הזאת, כן?
זה רק יבוא מהשטח.
רק.
מהשטח.
רק.
אז ריקות, עוזרות לנו. הזריקות מאוד עוזרות לנו, לצערי.
חבל שזה עולה במחיר של בריאות, נכון? של אנשים רבים מדי.
אבל אי אפשר להעיר אותם
אחרת. ראו מה קרה בפוסטים של משרד הבריאות שדיברו על תופעות הלוואי. 5,000 תגובות של אנשים שנפגעו, בושו והיחלמו, מחקתם. מי אתם שתמחקו? באיזה רשות? וואלה, כאנשים האלה שכתבו, משלמים לכם את המשכורת. מי אתם תינופות? מי אתם תינופות שתמחקו תגובה של מגיב שנפגע מהחיסון?
פושים, פושים.
פשעים כנגד האנושות, מילימטר לא פחות.
טוב מאוד שהם מחקו. עוד יותר אנחנו מבינים אם יש לנו עסק. גם הם מבינים אם יש לנו עסק. תודה רבה לך, יורם מורים.
תודה. ביי. רגע.